האל כמטופל והקליניקה של המקובל, קבלת הארי כשיח רפואי, ספר חדש בהוצאת מגנס. אני מוכרח לומר שזה אחד הספרים המרתקים ביותר שבהם למדתי בעצם איך התנהלה הרפואה נאמר ככה ב-1000, אולי אתם יודעים מה, אולי אפילו 2000 השנים האחרונות. ומי שחתום על הספר הנפלא הזה הוא דוקטור אסף תמרי, שהוא גם חוקר, גם מלמד את ההיסטוריה האינטלקטואלית של היהודים במזרח אגן הים התיכון בראשית העת החדשה, והוא גם משמש כסגן ראשת מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח. שבת שלום אסף.
שבת שלום מבורכת.
תגיד, בעצם החיבור שלך, ואחר כך אנחנו נצלול לכמה פרקים מאוד מרתקים בסדר, החיבור שלך לארי הפתיע אותי מאוד. אני חשבתי שארי עוסק, אתה יודע, בענייני רוח והשכינה והמשיח והקבלה, ולפתע פתאום מתברר, ואפילו יש פרק שעוסק ברפואת השכינה שעוד ניגע בו. אבל איך היה החיבור הזה? אגב, האיש עצמו למרבה הצער, נדמה לי נפטר בגיל 37-8, ככה בגיל די צעיר, נכון?
כן, בגיל 36, אבל...
36, מאיזה מגפונת קטנה שם בצפת.
מגפונת קטנה זה אנדרסטייטמנט, זאת תקופה מלאה במגפות, נכון? והנה כבר הכניסה הראשונה של הרפואה לסיפור שלנו, כי אנחנו חיים אז והיום בזמן שאנשים צריכים רופאים. והסיבה להפתעה שלך מהחיבור בין הארי לרפואה הוא אולי אחת המוטיבציות שלי לכתיבה של הספר. כי אנחנו רגילים, בגלל כל מיני סיבות שרק להן אפשר להקדיש כמה רעיונות, לעשות איזו הפרדה בין פרקטיקות נורמליות, רציונליות, רגילות, יומיומיות, לבין איזה קבלה שהיא מיסטיקה והיא בעולמות עליונים. אבל הלכה למעשה, ההפרדה הזאת היא מאוד מלאכותית. ההיסטוריה של הקבלה, וזה כמובן עניין מאוד מורכב, היא היסטוריה של ניסיון להבין איך העולמות בנויים, העולמות העליונים, אבל בהשפעה שלהם על העולמות התחתונים, ואיך אפשר גם להשפיע. זה רעיון שאולי לעתים יראה לנו רדיקלי מאוד, בגלל שהרמב״ם כבר קלקל לנו את המחשבה, שאי אפשר להשפיע על העליונים, אבל בעצם זאת מסורת מאוד עמוקה. מה שמיוחד בקבלה, כבר מראשיתה, אבל בקבלת המאה ה-16 שהספר עוסק בה במיוחד,
כן.
הניסיון לחפש שיטה כמו מדעית, כמעט מדעית, ואפילו הייתי אומר מדעית במושגים של הזמנים שלהם, ושוב אפשר להיכנס פה להמון ניואנסים, כדי להצליח לקחת את האחריות על תיקון של עולם שהוא בסופו של דבר שבור. זה אנחנו גם רואים מול עינינו היום.
ואגב,
והרפואה הייתה הבחירה שלהם. הרבה מהם היו רופאים, הרבה מהם היו חולים, ולכן צורת המחשבה של הרפואה, שמסתכלת על מה שצריך לתקן, מאבחנת ומוצאת תרופה, הייתה זמינה ומתבקשת. זה החיבור.
אז שני דברים עיקריים שלמדתי. אחד, שהרופאים, דרך אגב, אתה יודע שאני אומר רופאים, אני ככה מרגיש איזה מין חוסר נוחות כזאת, אבל מצד שני הם באמת היו רופאים, והוקרו כרופאים. גם רופאים וגם הרוקחים באסיה הקטנה, במצרים, בכלל בכל האזור של האימפריה העות'מאנית. קודם כל, אני למד, שני דברים למדתי. אחד, שרובם היו רבים מהם היו בעצם יהודים. וזאת שאלה ראשונה שאני אשאל אותך, והשאלה השנייה בעצם שלמדתי מתוך ספריך, דוקטור יראה, שבעצם הם לא סתם הסתמכו על דברים שהם המציאו, אלא הם בהחלט נברו בספרות העבר, והם גם לקחו בחשבון, מסתבר, את ספרות הקודש. כלומר, הם ממש עשו פה איזשהו מיקס מאוד מאוד מעניין, שהביאה כנראה לרמת רפואה יחסית גבוהה, אולי גבוהה לשעתה.
אז קודם כל בהחלט, זאת אומרת, רופאים בלי להתנצל. גם הרפואה שלהם הייתה לא רעה, שוב לזמנם, בלי מחזור הדם, בלי הרבה דברים אחרים, אבל זאת מסורת של אלפי שנים משותפת לכל העמים במרחב, כן, לנוצרים, יהודים ומוסלמים, שנובעת מהיוונים, ויש אגפים שונים, ורפואה מאוד מאוד רצינית. הם לא היו רק רופאים, כן, אגב, רופא זה מילה מאוד גמישה, כי רופא זה יכול להיות גם בן אדם שיש לו ספר רפואה בבית, כן? רופאים מובהקים, זאת אומרת, כאלה שעברו הכשרה שהיינו קוראים לה היום אוניברסיטאית, לפעמים גם פעם קראו לה אוניברסיטאית, היו נדירים מאוד יחסית.
כן, אתה עושה...
בטח זה יחס לאוכלוסייה.
נכון, אתה גם...
אבל
אתה
בתוך
גם...
היהודים הייתה רפואה קהילתית,
קהילתית. אפשר לקרוא לה. כן, אתה גם אגב מתייחס, ואתה עושה איזה הפרדה מאוד מעניינת, בעמוד 68, על מרפאים העממיים, או על הפולקלור, נאמר, של הרפואה, לעומת ה-so-called הרפואה המקצועית.
אז בעצם היום אנחנו מבינים יותר ויותר, וזה עוד לפני שאמרנו מילה על קבלה או על תיאולוגיה וכן הלאה, שהמנעד בין הרופא המובהק לשרלטן או לחובב המוחלט הוא בעצם מנעד מאוד רחב. רוב האנשים שריפאו אחרים היו אנשים שרכשו את הידיעות שלהם על ידי ספרים שהיו להם מהמשפחה, הכשרה כזו או אחרת. רבי חיים ויטל, שהוא הגיבור של הספר, נכון. התלמיד של הארי, הוא אחד כזה, הוא לא היה רופא עם סטמפה, אבל הוא בהחלט היה אדם שעסק בריפוי חולים כל חייו.
שמספרים עליו שהוא היה... הוא לא היה מבני, מסתבר שהוא לא היה מבאי בית הכנסת ששם לימד הארי את הקבלה, אבל הוא היה מקשיב מאחורי החלון בבית הכנסת של הארי בצפת, ושם הוא היה בעצם, שם הוא קיבל חלק ניכר וגדול מידיעותיו על הארי.
כן, אבל אלה סיפורים מאוחרים יותר. הלכה למעשה, הרי הארי היה בצפת פחות משנתיים.
נכון,
כן?
נכון.
ורבי חיים ויטל בתקופה האחרונה של חיי הארי בצפת, היה צמוד אליו, לא מאחורי הכותל, אלא לפני ולפנים, תלמידו הנאמן, ואפילו אפשר להגיד, זה היום יותר ויותר מהחוקרים יגידו את זה, שותפו לעיצוב קבלת הארי בזרם המרכזי שאנחנו קיבלנו, המנסח המרכזי של קבלת הארי, ולכן העובדה שהוא היה עסוק ברפואה כל כך, חדרה לעומק הכתיבה שלו.
אמור לי...
יחד עם הארי את הכתיבה הזאת.
כן, אמור לי, באמת אתה, אגב, באמת מקדיש, אנחנו בכותרת של הספר, קבלת הארי כשיח רפואי, אבל בהחלט חיים ויטל, אתה מקדיש לו, ואתה, הוא בעצם גיבור הספר, כמו שאתה אומר, זה נכון. עכשיו, מה הם לקחו מתוך הקבלה? מה אתה יכול לומר לי ולספר לי, דוקטור יערי? מה הם לקחו מתוך... אגב, דוקטור, שוב תזכרו, הוא לא דוקטור, הוא רופא, נכון? אתה לא רופא.
לא, אני מוכן לכתוב מרשמים, אבל שזה מהביניים.
מה הם לקחו מהקבלה? איזה סוג של רפואה הם לקחו מהקבלה?
אז צריך לדייק, זאת אומרת, הם ממשיכים של... הספרות גם הפרקטית וגם התיאורטית העצומה שמתחילה במאה, נאמר המאה ה-13 בשביל להיות בטוחים, כן, אנחנו החוקרים מאחרים קצת, למרות שמקורותיה אולי קדומים יותר, יש קורפוס טקסטואלי שלם, ספרות גדולה שעוסקת באל וביחסים איתו ובמשמעותן של המצוות וכן הלאה וכן הלאה, והם פשוט חלק מזה, במובן הזה הם קודם כל מקובלים, לפני כל דבר אחר, והם חושבים על... מי הוא האל ומה הוא, ובעיקר על מערכת היחסים של האדם איתו, בעיקר לנוכח קלקולי העולם, איך לתקן, כן? לתקן את האל, שזה יסוד קבלי מאוד חשוב, נשמע לנו שוב רדיקלי, אבל בעצם הוא יסוד מאוד מרכזי בקבלה. ההפתעה היא שהם מוצאים גם במסורת של הקבלה, אבל בעיקר אצלם, יסודות במודע או שלא במודע מתחום הרפואה. כן? זאת אומרת, והמהלך שאני עושה בספר הוא לנסות להראות שבעצם כל דפי קבלת הארי מלאים במושגים אנטומיים ופיזיולוגיים. איך להסביר את זה? אז הקבלה, גם הקדומה יותר וגם זאת שאני עוסק בה, עסוקה מאוד בגוף האדם. היא לוקחת מאוד מאוד ברצינות שני פסוקים. אחד, הפסוק שעוסק בבריאה בצלם, שהיא מפרשת אותו ממש בצורה מפורשת, כקשור בצלם, בצורה האנושית, שאנחנו שותפים לה יחד עם האל, והשני, מבשרי יחזה אלוה. זאת אומרת, אחת הדרכים לדעת את האל באופן האינטימי ביותר, זה להסתכל על האדם, כן? על האדם בכל היבטיו, כן? כולל נימי הנימים ויחס הכבד אל הלב וכן הלאה. זאת אומרת שזה מידע חיוני כדי להבין את האל, להבין כדי לפעול. וזה חידוש גדול, זאת אומרת,
מעניין מאוד. דרך אגב, מצאתי בעמוד 130 למשל, והזכרתי את זה קודם, כיצד על המקובל לרפא את השכינה?
כן.
רגע, קודם כל תגדיר לי ב-10 שניות את השכינה, איך אתה, מה ההגדרה שלך לשכינה, שהיא איננה הגוף, למעשה היא איננה הגוף הפיזי, נכון בעצם?
נכון. אז באמת, באמת השכינה הוא מושג מפתח כדי להבין את הדתיות של צפת במאה ה-16, למרות ששוב, אם יש לה היסטוריה עתיקה מאוד, והקטע שאתה מצטט ממנו עוסק בכלל בקבלה של הזוהר, ששם השכינה לראשונה זוכה באמת בגדולה שלה. השכינה, אנחנו מכירים אותה כנוכחות האלוהית בעולם, אבל הקבלה נותנת לה פרסונה מאוד נשית, כן? כחלק מהרעיון הכללי של הקבלה, שיש זכר ונקבה בכל דבר ואפילו בניונים. והפרסונה הזאת שמזוהה גם עם עם ישראל, ומזוהה בעצם עם מצב הגלות, כן? כי זאת פרסונה כזאת שלפעמים היא חסרה מאוד ולפעמים מלאה, היא המלכה של היהודים, שזה דבר מדהים, במאה ה-16 צפת כולה מוקדשת לרפואתה ולעילויה של השכינה, שהיא המלכה שלנו. המלכה הגולה.
המלכה הגולה, שאלמלא היא בעצם לא ישרוד, אין עולם.
אין עולם.
טוב, אם היא חולה, לפי ספרך, אז אפשר לתת תפוח או אסיס רימונים או מוח האגוז שקליפתו שבר עבורה, שבר עבורה רעיה מהימנה, כולם בעקבות שיר השירים כמובן. מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. טוב, אני שמח שאני יכול להבין את זה, אבל תשמע, מצד שני זה קצת, זה אתה יודע, זה מתחבר לי קצת לפולקלור, אתה יודע, כי בין אם אתה מאמין או בין אם אתה לא מאמין בשכינה, אני חושב שאם כוחה הוא כזה עז וגדול, למה שהיא תהיה חולה, אבל זה כבר אולי...
זה לא זה העניין, זה באמת לב העניין. אם אנחנו חושבים רגע על השכינה בנוכחות אלוהים בעולם, והעולם מקולקל, חולה, אז אנחנו שואלים את עצמנו מאיפה הגיע החולי, מאיפה הגיע השבר.
יפה
עשית. ולכל אורך ההיסטוריה יש המון המון תשובות. תשובתם של המקובלים, שמפקיעה את זה מתחום הפולקלור, אם תרצה, לתחום המדע, ובמובן הזה, הספר שלי בעצם עוסק בשאלה, למה קבלת הארי היא הדבר הכי מודרני? זה הניסיון, אם העולם נמצא במצב מצוקה, ואפשר להסביר אותו דרך הדיסהרמוניה שאופיינית לחולי האנושי, ולכן אופיינית אולי גם לחולי הקוסמי, כן? ואפילו אלוהי, אז בואו נחפש אחרי השיטה המדויקת ביותר, שתיתן לנו כלים, שהם לא כלים מדויקים, לפתור אותו. ולכן קבלת הארי היא פנומנלית ויומרנית מאוד בניסיון לספק שפה ושיטה, כן, למקובלים, שיותר דומה לעבודת הרופא או המהנדס מאשר למתפלל החופשי מהלב.
It makes sense, זה עושה, כן, עושה היגיון.
אנחנו הולכים לשאול את עצמנו המודרנים, נכון, אם המדע שלנו הוא כישלון או הצלחה, זו שאלה טובה.
אנחנו מתחילים לחתום את שיחתנו שהייתה יכולה להימשך עוד ועוד, זה בעקבות ספרו של דוקטור אסף תמרי, האלכה מטופל והקליניקה של המקובל, קבלת הארי כשיח רפואי. אני חושב שאתה לא תתפלא יותר מדי שאומר לך שאני הוקעתי בתדהמה עמוקה בספר שלך מהפרק השביעי. ובפרק השביעי בעצם מסתבר שגם הארי הקדוש וקבלתו מבטאים, יש על זה ויכוח כמובן, איך לא, אירוטיזציה של כל תחומי ההוויה. זאת אומרת, מדברים על מין, רחמנה לצלן, ועל אירוטיקה. שמע, אתה פה, אסף, נכנסת את ידך ברותחין, אבל זה מרתק בצורה בלתי רגילה, שלא משנה אם מסתבר חילוני, דתי, קבליסט, לא קבליסט, בסופו של דבר האירוטיקה והמין שם ועוד איך.
בהחלט, רק שאני, כדי לא לאכזב אף אחד מהקוראים העתידיים, אני, זה פחות אירוטיקה ויותר סקסולוגיה.
נכון.
זה כמו ללכת...
להפך, אתה הרמת פה את הרף עכשיו. דוקטור
בנטיימר.
כן, דוקטור רות.
בדיוק, דוקטור רות, למי שעוד זוכר, כן? ולקבל ממנה הסברים. זה קצת מאכזב, כי זה מאוד טכני, אבל העובדה שהם מצויים בנבחי הנבחים של מה מאפשר הולדה שמימית מוצלחת, כן? והולכים... לא מבטרים על אף פרט, זה באמת דבר מרתק. וגם אפשר לקבל הוראות שימושיות למי שצריך.
מדהים. מאוד אהבתי בפרק השמיני, מאוד מאוד אהבתי בעמוד 278, את כל הנושא של המגיה ברפואה. זאת אומרת, איזה מרשמים, ומה צריך לקחת, ומה קורה, ומה הרצף. אז צריך להשאיר משהו לקוראים. אני מוכרח להודות שמצד אחד זה ספר שהוא נכנס לז'אנר של ספרים אקדמיים, ספרי, זה לא סיפורת, זה לא רומן. מצד שני הוא אחד הספרים המרתקים ביותר באמת, וגם זה כתוב בשפה כל כך ברורה, וזאת הייתה באמת הנאה צרופה עבורי לקרוא את האל כמטופל והקליניקה של המקובל, קבלת הארי כשיח רפואי של הוצאת מגנס. והשיחה איתך הייתה מרתקת, דוקטור אסף תמרי, תודה לך ושבת שלום.
תודה רבה לך, שנשכח בשורות טובות.
בשורות טובות, להתראות.
ביי ביי.